שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
ואנחנו כאן בחיים חדשים, לוקחים בכל פעם אחת מהתופעות שיש בחיים שלנו, ומנסים להתבונן עליה, לשפוך עליה אור חדש, והיום לוקחים תופעה לא כל כך נעימה, תופעת השחיתות. נקווה שניצא עם הרגשה קצת יותר טובה בסוף הדיון שלנו, זאת המטרה שלנו. יעל, בואי תפתחי.
אז כולנו עדים באמת בשנים האחרונות לרשימה של שחיתויות שקורית בצמרת השלטון, החל ממימון פוליטי, שוחד, מעילה בכספים, קידום אינטרסים עסקיים, מינויים, משרות. והרגשה הכללית שלנו בציבור זה שזה באמת איזושהי תופעה שהפכה להיות משהו מאוד מאוד שגור בתוך החברה שלנו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מדאיג אותנו. אנחנו מרגישים שהמצב לא הולך ומשתפר, אלא להפך, הולך ונעשה יותר ויותר גרוע. אנחנו מרגישים מרומים, אנחנו מרגישים שכל מי שיש בידיו איזשהו כוח, יכול לנצל אותו, ולאו דווקא לטובתנו, אלא זה בדרך כלל לטובתו, ולקידום האינטרסים האישיים שלו, היינו מאוד מאוד רוצים שזה ייפסק, אבל בסופו של דבר אנחנו מרגישים די מיואשים, אנחנו גם לא עושים שום דבר, אנחנו לא יוצאים לרחובות, אנחנו לא עושים שום דבר אקטיבי, כדי באמת למנוע את אותה תופעה שמאוד מאוד מדאיגה אותנו. ואם נדבר קצת על נתונים, אז אם נתחיל מהמחיר הכלכלי שיש לשחיתות, אז אנחנו מדברים על 3.5 מיליארד שקל בשנה, שזה מחיר של שחיתות כלכלית, לפי הנתונים של המשרד לביטחון פנים. 73% מהציבור בישראל סבור שהשלטון מנועל על ידי קומץ בעלי עניין, בעלי אינטרסים זרים. כמעט 90% מהציבור סבור שקשרים אישיים חיוניים כדי לקדם את העניינים שלהם מול הרשויות, שזה הנתון הכי גבוה בין כל מדינות אירופה שנבדקו בסקר. והגוף, שני הגופים שנתפסים כהכי מושחתים במדינת ישראל, זה המפלגות הפוליטיות, ואחריהם מוסדות הדת. כשלעומת זה בעולם כולו, מוסדות הדת נתפסים דווקא כגופים הכי נקיים שיש בעולם. ובאמת רצינו לדעת איך אתה מתייחס לנושא של שחיתות. לתופעה הזאת.
אני מתייחס בצורה רגילה. אני רגוע.
כלומר?
אני לא מבין למה, לא שאני לא מבין, כביכול, שאני לא מבין למה כל כך הרבה רע שיש סביב זה. במשך כל ההיסטוריה, לא היה שחיתות. לא היה שחיתות. אלה, היה מלך שמה שהיה רוצה, היה עושה. זהו. אז אם הוא עושה מה שהוא רוצה, אין עניין של שקיטות. אלה, זהו, זה המלך. גם כן שרים שלו. לכל שר היה חלק שלו, והוא היה עושה מה שהוא, מה שעשה בשטח שלו. וזהו. והיו עבדים, או אחרי עבדים היו וסלים. זאת אומרת, גם כן מישהו עבדים למלכות ולאלו שנמצאים שם במלכות, בממשל. ומלך היה מקובל מפני שאפילו אפיפיור היה מברך אותו, זאת אומרת, מגדיד, ככה, מעלה אותו לעבודה שלו. ואז היה כאילו כלפי מלך, זה כמו כלפי כוח עליון, כזה פחד, כזאת עירה וכזה יחס. וגם כן כלפי השרים שלו וכולם, זאת אומרת, הם היו עושים מה שהם רוצים. ואף אחד לא היה שואל בכלל, לאף אחד לא היה גם כן שכל לשאול כמה הם גונבים, כמה שלא גונבים, זה הכל שלהם. וזה הכל. פתאום התחילו חיים החדשים. אחרי אלפי שנות ההתפתחות בצורה נורמלית, שהעליונים בשלטון, כן, כל האליטה הזאת הייתה עושה מה שהיא רוצה בלי לשאול, ולא הייתה מפחדת ומתביישת. אלה הכל שלהם ומגיע להם. והעמך היה מקבל את זה כדבר נתון מלמעלה. כן? פתאום אנחנו מגיעים לאיזו התפתחות מוזרה בחברה האנושית. שאנחנו רוצים חופש, שוויון, כן? זה המהפכה הצרפתית, פתאום מגיעה עם העקרונות שלה כאלו, זה דווקא כל כך לא אופייני לצרפתים. הם עשו את המהפכה הזאת כמו איזה מסיבה, כן, הרידו כמה ראשים בגיליאטינת, ונרגעו. זה בדיוק ברוח הצרפתי. וזהו. אבל כל העולם, זה בכל זאת כבר נעשה מזה אחר. לא מזה, אלא מהתפתחות הפנימית של בני אדם. שהתחילו להרגיש שבאמת חופש פנימי הוא חייב להיות לכל אחד. שאנשים נולדים שווים. ולא יכול להיות שאדם ישלוט באדם. ואפילו שאני עובד אצל מישהו, יש לי זכויות, ויש לי חופש, ויש לי יכולת לעזוב את בעל הבית שלי, וללכת ולחפש לי מקום אחר, ולהיות בעצמי בעל הבית, או אצל מישהו לעבוד, אבל לפי החוקים, לפי איזשהו הסדר עבודה וכן הלאה. ואומנם שעוד ממשיכים אפילו עם מלוכה, אבל מלוכה כבר לא מלוכה הרגילה, אלה כבר קונסטיטוציונית, זאת אומרת מוגבלת, שיש איזשהו, אמנם שמלך, כן, אבל לא כמעט ואין שום זכות לעומת הפרלמנט. ופרלמנט בוחר העם. ואז כשהתחיל להיות פרלמנט, שלשם מגיעים אנשים מהעם, נו, אני לא מדבר על אנגליה, ששם עדיין יש לורדים, וזה גם כן עניין שצריך להבין את האופי האנגלי. אבל אם אנחנו מדברים כבר על פרלמנט, אז כל אחד ואחד מהאדם הרגיל יכול להגיע בעצם להיות אפילו נשיא. דוגמה אובמה. דוגמה מאוד בולטת. וגם כן באירופה. כך. נו, ובדרום אמריקה, כל אחד בסגנון שלו, כל אחד מסגנון שלו, מאיזה מהפכות, מאיזה מאבקים, אבל כבר ברור לאדם הרגיל שמי שיושב למעלה הוא כמוני. ואז כשהוא כמוני, אז הוא צריך להתנהג לפי החוקים כמו שדורשים ממני. ויש חוקים לפרזידנט, כן? לפריים מיניסטר, כן? ויש חוקים לאדם הרגיל. אבל חוקים. וכל אחד צריך במסגרת הזאת לקיים את החוקים האלו ולעבוד למען המדינה, למען החברה, למען כולם. לא שכפעם היינו כולם מסתכלים על המלך ועושים הכל רק לטובת המלכות הזאת. לא, היום זה כבר אחרת. וכשהתחיל העניין הזה שאנחנו כולנו שווים וכולנו צריכים לקיים חוקים, אז התחלנו לשאול. מי מקיים ומי לא. אם אני לא מקיים משהו, אדם הפשוט, גונב כאן, גונב שם, כמה פרוטות, מתעצל בזמן העבודה, מרוויח או מפסיד משהו מהצד, כן, עושה דברים קטנים, משחק קלפים אולי שזה אסור, לוקח קצת משהו, איזה מריחואנה, משהו, אולי זה אסור או מותר או משהו. גונף אפילו קצת בעבודה שלי איזה משהו. אני רואה מתייחסים עליי ברצינות. אני רואה שיש משטרה וכל השלטון ככה מכוון אליי ורוצה ככה לשים אותי במקום. זאת אומרת, דווקא אדם הרגיל, הפשוט, שגם הגניבות שלו הן קטנות, וגם בכלל הפעולות שלו הן כאלו, וגם כן שהוא עושה את זה, אז הוא עושה בגלל שממש אין לו. ואז הוא מוסיף עוד
השלמת הכנסה.
השלמת הכנסה, אז לא משלם קצת למס הכנסה. כן? זהו. אז סך הכל, זה סך הכל כדי קצת להטיף למשפחה. אנחנו רואים אנשים שיוצאים פתאום, שנמצאים בשלטון, וגניבות שם זה מיליונים ומיליארדים. וזה מה שידוע לנו ומה שלא ידוע. וכל הביזנס שהם עושים שם בפנים, שאנחנו לא יודעים בכלל. אלא זה מתפוצץ רק בכלל, רק בתנאי שאין ביניהם הסכמה. אז אחד מלשין על השני. אבל איפה שישנה הסכמה, זה כל אחד מכסה את כולם, והכל זה בשקט גמור. זאת אומרת, הולכים שם כאלו גנבות וגנבות מהציבור, כי זה הכל כספי המדינה. זה הכל, או שבונים את זה בצורה כזאת, שאין על זה מיסים, או שנותנים את זה לכל מיני כאלו אנשים לבנות ולעשות, שמהם אחר כך מקבלים איזה שטובת הנאה, באיזה כיוון. בקיצור, שם זה הרבה יותר גרוע, ולשם משטרה לא מגיעה. אלא מגיעה בתנאי שכבר בגלל סכסוך ביניהם, אז אחד מלשין על השני, ואז יש ביניהם מאבק שיכול להיות רק בבית משפט. וגם שם יש כל מיני קומבינות, אבל זה כבר... מה שאם כן, מבינים אנשים, מבין העם, שבאמת הגנבות האלו, שחיתות, מה שנקרא, הן מגיעות למספרים שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר את זה. אני חושב שזה עשרות אחוזים מסך הכל מהבאג'ט, איך להגיד?
מהתקציב.
מהתקציב של המדינה. עשרות אחוזים. ובכלל, כל המפלגות האלה, איך שהם מתווכחים ביניהם, ואיך שהם, כל הזמן הם רק דואגים איך לשמור על עצמם. איך להוריד את השני. הם לא דואגים למדינה, הם לא דואגים לעם, הם לא דואגים לשמירת החוק, להטיף את החוקים האלה. הם דואגים איך אני מוריד את אחרים ובעצמי עולה. אני, זאת אומרת, המפלגה שלי. כל הזמן רק בזה. ואם הם חושבים רק על זה, אז ודאי שאין כאן שום חשבון לטובת האזרח. אלא חשבון רק לטובת המפלגה. ולכן שחיתות היא לא רק בכסף. אלא זה שחיתות בשימוש בשלטון. שימוש בכוח. שימוש בכלי תקשורת. שימוש במערכת השכלה וחינוך. שהכל מכוון רק כדי לבנות לעצמם אלקטורט, זאת אומרת, תומכים, בוחרים, שאני צריך לדאוג רק לחלק שלי, לסקטור שלי, שהם הבוחרים שלי, ואז אני בשקט. כמה שאני מגדיל אותם במספרם, בכוחם, בזה אני... מבטיח לעצמי המשך היפה, הטוב, וגם כן אני יכול עוד יותר לגנוב ועוד יותר לחזק את עצמי וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם ככה במעגל סגור נמצאים. עכשיו, זה שזה קורה בישראל, ודאי, זה שזה קורה גם כן במדינות אחרות, גם כן. אבל השאלה היא, עד כמה? אנחנו בגלל שכל ההתפתחות שלנו בעשרות שנים האחרונות היא התפתחות מאוד חדה אגואיסטית בעקומה כזאת אקספוננציאלית, שהאגו שלנו הוא גודל וללא שום מעצורים, אז אנחנו רואים שהאנשים האלו הם פשוט הם משתגעים בזה.
ללא מעצורים.
כן, ללא מעצורים. הם משתגעים מיכולת. סוף סוף אני נמצא בשלטון, במשהו, באיזשהו חלק, במשהו. עכשיו הזמן שאני כבר יכול ככה פקיר לשעה, כן, ליהנות ממה שהגעתי. קודם כל, אם אני הגעתי, אני חייב לאלו שתמכו בי, כן? שהיו הרבה טייקונים וכל מיני אנשים שתמכו בי כדי להעלות אותי לשלטון. אני עכשיו צריך לפרגן להם, אני צריך לעזור להם, להרוויח עוד מיליונים, כן? כי תמכו לי בזמן הבחירות. ואז ככה זה הולך לפי ככה...
יד לוחצת יד.
כן, יד לוחצת לה, ואין לנו מכאן מנוס. אלה, אנחנו צריכים להבין שעד כמה שזה יימשך, עד שהעם נו, ברוך השם, אנחנו כבר נמצאים במצב שהעם ממש מיואש מכל צורת השלטון.
נכון.
אלה, מה לעשות אם אין משהו מחוץ לזה? אין. זאת אומרת, השלטון הנוכחי, שיש מאבק, לפחות ביניהם, אמנם שמאבק הזה הופך להיות סתם לאיזה איזה מין, כמו איזה תצוגה בחלון ראווה. אין מאבק, אלה ואין ביניהם, כמו גומרים כל החשבונות, גם כן, והכל זה מסודר, אני אתן לך ואתה תיתן לי, כמה ישיבות וכמה צבא וכמה זה, וכמה, הכל מסדרים. אבל יוצא ש... הם מוצאים את העם בכלל מכל העניין.
ולמה זה גורם?
זה גורם למצב שאם פעם שהיה מלך והיינו שומעים בקולו והיינו נשמעים, כי זה מלכות, שהוא גם כן היה, חוץ מזה שהוא היה הראשון במדינה, הוא היה גם כן הראשון כמו בתרבות הזרה, בכנסייה, כן? שהוא הראשון, גם כן, היו לו כל החוטים, איך לנהל את המדינה, כן? הוא היה גם הראשון בממשלה, גם הראשון בצבא, גם הראשון בדת. ואז הכל בידיים שלו. אחר כך התחילו לחלק את זה, במשך ההיסטוריה, כבר התחילו להתקרב לזמננו. אבל הבעיה היא שבזמננו אנחנו עברנו את כל השלבים האלו, והגענו למצב שאנחנו רואים שאפילו שמתחלפים האנשים, ואפילו שאנחנו בוחרים כביכול באנשים, זה לא בחירה, וכל אחד שעולה הוא בעצם חייב לשחק אותו התפקיד, כמו שנמצא שם, גם היום מי שנמצא שם משחק, ואין הבדל בין כל האלו, האנשים. ואפילו ימין ושמאל, כלפי לא כלפי כבר העם, אלא כלפי, נגיד, עניין המלחמה ושלום, כל מיני דברים האלה, גם כן אין כל כך הבדל. כי האדם שעולה למעלה, הוא רואה שהוא בעצם כבול. שהוא נמצא באזיקין. שכל המפלגות וכל התנאים המקומיים שבממשלה, וכל התנאים שיש לו בגבול במדינה, כל התנאים בכלכלה, במסחר, בדעת העולם, בדעת פנים, כל הנתונים האלה הם כל כך סוגרים אותו, שפשוט לא נשאר לו כמעט במה לנהל את המדינה בצורה פנימית ובפוליטיקה, כן, ביחסי פנים וחוץ. אלה, זה ממש, שוב אנחנו חוזרים, שכל אחד ואחד הוא נשאר רק דואג לכיסו. כיסו וכיסו.
יש לזה, אתה מתאר כאן בעצם איזשהם תהליכים חברתיים שבאיזשהו מקום גורמים, האמת היא שכולנו, זאת אומרת איזשהו טבע של הבן אדם, כן. שפועל תמיד לטובת עצמו, מי שיש לו יותר כוח כיום וממוקם במקומות יותר חזקים, יש לו את היכולת היום לפעול בצורה יותר מושחתת, לאנשים הרגילים.
כן, כאן לא אמרתי שום דבר חדש, זה הכל ברור, ומהיסטוריה של כמה מאות שנה האחרונות, אנחנו רואים שככה זה קורה בכל המדינות, ואם עדיין יש שם איזה שליטים בדרום אמריקה או באסיה, שם כך, אז גם כן עוד מעט זה יתחלה ויהיה שוב פרלמנט ורפובליקה, אבל
זה מאוד התחזק, אתה אומר, בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שתופעה הולכת ומתחזקת, והמקום הזה בעצם
אנחנו הגענו למבוי סתום, זאת הבעיה, שאנחנו לא יודעים במה להחליף את השלטון הנכון. כי כל אחד מאיתנו יש לו כאילו שיש לו בפנים איזה מין ציור, איזה מדינה צריכה להיות מדינה טובה, נכונה, נקייה, מתוקנת, אבל אף אחד לא יודע מהעם ולא משליטים, אמנם שכולם חושבים שיש להם ידיעה הזאת, איך להגיע לזה. אף אחד לא יודע. וכאן אנחנו זקוקים למה שאנחנו אומרים לחינוך העם. שאי אפשר לשנות ולעשות שום שינוי, לא בחברה, לא בעם, לא במדינה, ובשום צורה שבהם, לא בחינוך, בתרבות, ולא ביחס בני אדם, ולא בצורת השכר ועבודה, ויחס של עובד ומעביד, ומה שלא יהיה, אם אנחנו לא נשנה את האדם עצמו. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב שאנחנו בעצם אימצנו כל מה שהיה לנו.
מיצינו.
כל מה שהיה לנו. ואנחנו ניסינו לעבוד עם האגו שלנו בכל מיני צורות ואופנים. ובסך הכל אין לנו יותר איך לעבוד עמו. אלא רק להתחיל לתקן אותו בעצמו.
מה הקשר
בין... שאני לא מתקן את העולם, את הממשלה, את הסביבה, את המשהו, אלא אני צריך לתקן את עצמי. ואם אני אתקן את עצמי, אז כתוצאה מזה, תתקן גם חברה וממשלה וכל המדינה.
מה הקשר בין תיקון עצמי לבין השחיתות? לא הבנתי. השחיתות, השלטון.
כי זה הכל תלוי באדם, אני לא מבין. אם פעם לא היה לנו שחיתות בגלל שהכל היה שייך למלך ורשאי לו לעשות הכל, אחר כך היה שחיתות שכבר איכשהו מקובלת בין האלה גדולים, ואנחנו קטנים, כן? הם קצינים גדולים שם בממשלה, בתפקידים גדולים, אז אני בכלל לא שואל מי אני, לעומת זה, איזה בורז'ואה, ואני האדם הפשוט, כן? בורגנים כאלו. אבל עכשיו, שאנחנו אומרים שכולם שווים, אז אם אדם מגיע לאיזשהו משרה, שהוא צריך במשרה הזאת להתקיים, ובמסגרת המשרה הוא צריך לתפקד. מגיע לו כך וכך לקבל מזכורת, מקבל. אבל הוא משתמש במשרה שלו לטובת עצמו. זה נקרא שחיתות.
למה זה גורם בחברה שלנו? כי בעצם יש כאן משהו שאנחנו מפעילים נגד החברה שלנו. בשביל שכל אחד ישיג לעצמו, אנחנו כאילו מכניסים סוג של מחלה לתוך, לתוך החברה.
אנחנו לא יכולים אחרת.
אנחנו רוצים לטובתנו,
לא,
ומזיקים לאחרים,
נכון,
זה התוצאה.
נכון, אבל
זה
לא יוצא מפני שאדם הוא כך נברא, זה הטבע שלו. עד שאנחנו לא נשנה את הטבע האדם, כך זה יימשך. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקבוע עכשיו צורה אחרת של התקשרות בינינו, שזה נקרא צורת המדינה, צורת החברה, צורת הממשלה, זה לא יעזור לנו. כל אחד צועק, אני אסדר, אני אסדר. מי אתה שאתה תסדר? אותו אגואיסט כמו אחרים. אתה תעשה אותה צורה אולי במקצת שונה. ובמיוחד אתה תעלה כדי לגנוב, כמו שאחרים. זה אנחנו רואים. כבר אנחנו בעלי ניסיון בזה. זאת אומרת, לא נשאר לנו שום עצה אחרת, אלא במקום לתקן ביחסים בינינו, לתקן קודם האדם, אז היחסים בינינו השתנו.
אם אדם מתוקן היה מגיע לעמדת שלטון, הוא לא היה מושחת?
איך יכול להיות שזה השפיע עליו? אם בשבילו העיקר לראות את המדינה, לראות את העם בצורה מתוקנת, אם יש לו רעיון העליון, מעל כל הערכים אישיים שלו, איך יכול להיות שילך אחרי הכסף או כבוד? תגיד לי.
אחרי מה הוא ילך?
אחרי רעיון העליון.
מה זה רעיון העליון?
רעיון העליון, להביא כולם לשלמות, להביא את העם שלו, את המדינה שלו, למצב הטוב ביותר שיכול להיות, לחיבור הנכון, לשוויון.
היום יש אפשרות שמישהו יגיע ויכנס היום למערכת השלטונית,
כן.
ויתנהג אחרת?
לא. בשביל זה צריך להיות אדם מתוקן. שהאגו שלו יהיה מתוקן. שבמקום רצון הכל לסחוף לטובת עצמו, יהיה לו רצון להשפיע לזולת.
מה זה להשפיע לזולת?
להשפיע לזולת, זאת אומרת, לדעת מה חסר לזולת, ולרצות למלות אותו בכל מה שאפשר. ואז אתה נותן לו לפי הרצון הזה מצב, מקום, שמשם הוא כן יכול להשפיע לזולת. ואז יש לך דירוג. כמה בן אדם מגיע לתיקון, מגיע לו להיות לפי תיקון הזה, בגובה כזה, כדי להשפיע על הזולת. אז התיקון פנימי יותר גבוה, יש לו אפשרות להשפיע על הזולת יותר. אתה נותן לו יותר. אוצר, כלי תקשורת, מערכת חינוך, מערכת תרבות, מערכת צבאי וכן הלאה. לפי העוצמה שלו, לעמוד לטובת החברה, ולא לטובת עצמו. זאת אומרת, לפי הגובה, התיקון של האגו שבו.
איך הציבור ישפוט? מי מתוקן יותר ומי מתוקן פחות, על מנת להעניק לו את הסמכות והכוח?
הציבור גם כן צריך להיות בשביל זה, באיזשהו מצב המתוקן.
מה זה מצב המתוקן?
גם כן שיהיו כולם מחוברים, שירצו להיות מחוברים, שירצו להיות בקשרי אהבה, ואהבת לרעך כמוך, צריכים להימשך לזה. זה צריכה להיות ממש הפלטפורמה אחידה לכל העם.
אחידה במה?
בחינוך האינטגרלי, בחוכמת החיבור.
זאת אומרת, אתה אומר, יכול להיות שלטון לא מושחת.
ודאי, אבל אחרי התיקון, ואנחנו מתקרבים לזה.
הזמן נגמר, תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, כל טוב, חיים חדשים. להתראות.